מה צריך לדעת בשביל לא למות לבד? כתבתו של צח יוקד, ניו יורק. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה. לפני 8 חודשים, ימים ספורים לפני המועד שבו הייתה אמורה להתחתן, הזמינה לוגן אורי כמה חברים טובים למסיבת פרידה חגיגית. הפרידה הייתה מאחת מרגליו של בעלה לעתיד. האלכוהול, המוזיקה, כל אלו נועדו להשכיח לכמה שעות את הסטטיסטיקה האכזרית שלפיה 30% בלבד שורדים את הגידול הממאיר, אוסטאוסרקומה, שהתגלה ברגלו. כמה שעות מאוחר יותר כבר נקטעה הרגל, ומאז החל בן הזוג שיקום ארוך ושישה סבבים של טיפולים כימותרפיים אינטנסיביים שעדיין לא הגיעו לסיומם. בשלב מסוים אמרתי לו שאני לא מסוגלת יותר להתמודד עם כל זה לבד, נזכרת אורי. הגענו למצב שבו התרגלנו להפיל על הפרטנר שלנו ציפיות שפעם היינו מפילים על כמה אנשים שונים ביחד, היא ממשיכה. זמן קצר לאחר מכן הם עזבו את הדירה בסן פרנסיסקו ועברו לדבר הכי קרוב לקיבוץ בקליפורניה, קהילה שיתופית ושמה רדיש. מדובר ב-12 זוגות שחולקים מתחם מגורים משותף. כל זוג גר ביחידת דיור קטנה. המטבח קהילתי, חולקים בהוצאות המזון והתחזוקה, ויש חצר גדולה שכולם מעבירים בה את הזמן ביחד. ברגע שעברנו לשם, הרגשתי שנדלק לי האור מחדש, היא נזכרת. אורי, כפי שהיא מסבירה כעת, רואה במעבר הזה את הביטוי המובהק ביותר למונח שטבע הפסיכולוג האמריקאי אלי פינקל, אחר משמעותי אחר, או כפי שזה מכונה באנגלית, OSO, Other Significant Other. אנחנו מפתחים נטייה לצפות מבן או בת הזוג שלנו שיענו על כל הצרכים שלנו, וזו ציפייה לא הגיונית, היא מסבירה. אני לא מדברת בהכרח על צרכים מיניים, אלא על מצבים שבן זוג אחד מכור לספורט, ואילו את הפרטנר שלו זה לא מעניין. או כשמישהו אוהב לדבר על פוליטיקה ולשני אין שום סבלנות לשמוע את זה. הרעיון מאחורי OSO הוא לא להפיל הכל על בן אדם אחד, אלא ליצור קבוצה של אנשים שבה כל אחד עונה על צורך אחר בחיים שלנו. אני לא אומרת שתחביבים משותפים זה לגמרי לא רלוונטי לקשר, אבל כשמישהו אומר לי שהוא לא יכול להיות עם מישהי שלא אוהבת לרקוד, הוא טועה, מוסיפה אורי, בדיוק כשם שאם אני אוהבת יין ובן הזוג שלי לא, זה בסדר גמור. אני יכולה לשבת בחוץ עם חברה אחרת ולענות מבקבוק יין טוב, והכל בסדר. הבעיה מתחילה כשאחד מבני הזוג נותר טינה לצד השני על התחביבים שלו וגורם לו להרגיש רע עם עצמו בגלל אותם תחביבים. אורי, שמגיע מתחום מדעי ההתנהגות, פרסמה כעת ספר חדש בנושא ושמו איך לא למות לבד. המדע המפתיע שיעזור לך למצוא אהבה. כפי שמעיד שם הספר, אורי היא לא שטחנית מהזן המוכר או יועצת לענייני זוגיות שמפנים אליה שאלות בתוכניות רדיו. אם כבר, אז מדובר בגרסה הרומנטית של פרופסור דן אריאלי, אולי החוקר המפורסם ביותר בתחום מדעי ההתנהגות וחקר תהליכי קבלת ההחלטות. רק שבמקום סוגיות כמו איך לנהל את הזמן בצורה מקסימלית, או כיצד לנצל משברים אישיים לטובת קריירה חדשה, אורי משתמשת במדעי ההתנהגות כדי להבין איך אנחנו בוחרים למי לפנות וממי להתעלם באפליקציית שידוכים, כיצד שיקולים לא רציונליים משבשים את שיקול הדעת שלנו, אילו מניפולציות עושות אפליקציות שידוכים על המשתמשים שלהן, ואיך בחירת ריבה בסופרמרקט קשורה לעובדה שגם אחרי עשרות דייטים מוצלחים, אנחנו עדיין ממשיכים לחפש את הפרטנר המושלם. בעבר עמדה אורי בראש המעבדה האי-רציונלית, Irrational Lab של גוגל, שכללה צוות מתחום מדעי ההתנהגות. במסגרת התפקיד שעליו היא מנועה מלדבר בהרחבה, פגשה מקרוב את אריאלי, והיא מתייחסת אליו כאל המנטור המקצועי שלה. אורי הייתה אחראית אז על פיצוח הרגלי הגלישה ודפוסי ההתנהגות של גולשים באתרי פורנו ובחנויות מקוונות לרכישת צעצועי מין. אחרי 6 שנים בגוגל החלטתי שהגיע הזמן לקחת את הידע האקדמי והמקצועי וליישם אותו על עולם הדייטינג, היא מספרת. היום כבר אפשר להגיד שהיא השלימה את המעבר באופן סופי עם סדרת הרצאות בענייני זוגיות בטד, ספר חדש ומשרה בחירה כראש צוות באפליקציית ההיכרויות הינג'. תפקיד מפתיע לאור הביקורת הגלויה על אפליקציות ההיכרויות ואתרי השידוכים שהיא שותחת בחלקים גדולים של הספר החדש. לפי מחקר שערך ב-2019 פרופסור מייקל רוזנפלד מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת סטנפורד, אתרי הכרויות אחראים ללא פחות מ-39% מהשידוכים בארצות הברית. אבל לתפיסתה של אורי, הבעיה העיקרית היא שהאפליקציות הפכו את המשתמשים ממה שדן אריאלי כינה באחד המאמרים שלו מוצר חווייתי, Experience Good, למוצר שניתן לחיפוש ולהשוואה, Searchable Goods. במילים אחרות, בחסות אותן אפליקציות המוניות, הפכנו את החיפוש אחר בן זוג לדבר שמזכיר חיפוש אחר מחשב נייד, מצלמה או מגהץ חדש באחד מאתרי הקניות באינטרנט. אנחנו מסננים ומבטלים זה את זה על סמך הגדרות יבשות שאנחנו מגדירים במנוע החיפוש. אנחנו מדלגים על פרטנר פוטנציאלי בגלל פער של 5 סנטימטר בגובה, בדיוק כשם שאנחנו מסננים מחשב נייד שחורק בכמה עשרות דולרים מטווח המחירים שהגדרנו באמזון. אנחנו דוחים דייט בגלל פער של כמה קילומטרים באזור המגורים, בדיוק כפי שאנחנו פוסלים בתי מלון בגלל פער של חצי כוכב בדירוג המבקרים. אפליקציות ההיכרויות יצרו אצלנו את התחושה השקרית כאילו אנחנו יכולים לפרק בני אדם לחלקים שניתן להשוות ביניהם, ועל ידי כך למצוא את הפרטנר המושלם, כותבת אורי בספר. למוח שלנו יש נטייה להתמקד במה שניתן למדוד ולהשוות בקלות. היא מוסיפה ומסבירה איך האפליקציות הפכו את כולנו לסלקטורים של תכונות שטחיות בעלות חשיבות שולית להצלחה העתידית של הקשר. מציאות זו גרמה לדבריה לגברים נמוכים למצוא את עצמם בעמדת נחיתות גדולה במיוחד. ידוע שנשים מעדיפות גברים גבוהים, אז האפליקציות מבליטות בכוונה תכונה שטחית כמו גובה, בזמן שכל חוקרי הזוגיות מסכימים שמה שחשוב להצלחה ארוכת טווח של מערכת יחסים הן תכונות אופי, כמו יציבות רגשית, נאמנות, איך אדם מסוים גורם לנו להרגיש וכו'. בעולם המדע, מסבירה אורי, התופעה הזאת מכונה השוואתיות, evaluability. זו הנטייה שלפיה ככל שקל יותר להשוות בין תכונות מסוימות, כך אותן תכונות נראות לנו חשובות יותר. אבל עוד הרבה לפני שמישהו שמע על טינדר או הינג', ידוע שלגברים גבוהים היה קל יותר להכיר בנות מאשר לגברים נמוכים. אין בזה שום דבר חדש. אני לא תמימה. אני לא טוענת שמראה חיצוני או גובה הם חסרי חשיבות, אבל הקלות שבה אפשר להשוות באפליקציה בין הגובה של שני גברים שונים, העניקה לגובה חשיבות חסרת פרופורציות. דן אריאלי ערך מחקר ומצא כי באפליקציות האלה גבר שנמוך באינץ' אחד, 2.5 סנטימטר מגבר אחר, יצטרך להרוויח $40,000 בשנה יותר מהגבר השני, כדי למשוך את אותה רמת עניין מנשים. אני לא טוענת שגובה לא חשוב, אבל לא צריך הפרש של $40,000 בשנה כדי לאזן פער קטן של 2.5 סנטימטר בגובה. אם אישה פוגשת גבר במועדון והם יושבים על הבר, שותים, נהנים אחד מהשני, ואז הוא נעמד והיא מגלה שהוא נמוך בכמה סנטימטרים מכפי שהיא סברה, היא לא תקום ותלך משם באותו הרגע. אבל ברגע שיש לך נתונים מוגבלים באפליקציה ואתה יכול להשוות ביניהם, אז הם הופכים פתאום להרבה יותר משמעותיים מכפי שהם באמת. אז גובה לא רלוונטי. ומה לגבי מקום עבודה, הכנסה, רמת השכלה? זה לא לגיטימי להעדיף מישהו שלמד באוניברסיטת קולומביה, למשל, על פני מישהו שלמד בקולג' הרבה פחות נחשב? העצה שלי היא לצאת לדייט בשלב כמה שיותר מוקדם, כי בסופו של דבר הרבה דברים שאנחנו נותנים להם משקל גדול, רק מפני שקל להשוות ביניהם, לא באמת חשובים. במקום להתמקד בשאלה אם מישהו או מישהי למדו בקולג' יוקרתי או לא, אנחנו צריכים לבדוק איזה צדדים באישיות הפרטנר הזה מוציא מאיתנו. האם הוא גורם לנו להרגיש טוב עם עצמנו? האם יש לנו ערכים משותפים? האם אני רוצה להקים איתו משפחה? בסופו של דבר, אלה הדברים שמשפיעים באמת על הצלחת הקשר, ולא באיזה קולג' הוא למד. לאורך הספר החדש, אורי מספקת לא מעט דוגמאות לנטייה האנושית לקחת מצבים מורכבים ולפרק אותם לטבלת אקסל של אוסף נתונים השוואתיים, כפי שמיליוני אנשים התרגלו לעשות באפליקציות השידוכים השונות. כך למשל קרה בניסוי שערכו החוקר הישראלי וחתן פרס נובל לכלכלה דניאל כהנמן והפרופסור לפסיכולוגיה דייוויד שקייד. בניסוי התפגשו סטודנטים מ3 אוניברסיטאות שונות, 2 במישיגן ובאוהיו הקרירות ואחת בדרום קליפורניה החמימה, לדרג באיזו אוניברסיטה לומדים הסטודנטים המאושרים ביותר. באופן לא מפתיע, מרבית הסטודנטים במחקר העריכו כי רמת האושר הגדולה ביותר נמצאת בין כותלי הקמפוס בקליפורניה, מדינה שהדבר הראשון שעולה בראש כשחושבים עליה זה שמש נצחית ומזג אוויר נעים. אבל כשכהנמן ושקד בדקו את רמת העושר האמיתית של משתתפי הניסוי, התברר כי היא הייתה זהה בשלוש אוניברסיטאות. כל הסטודנטים הפריזו בחשיבות המגורים במקום חם, והתעלמו משיקולים אחרים שיכולים להשפיע הרבה יותר על רמת העושר של הסטודנטים, איכות לימודים, ציונים, מצב חברתי וכן הלאה. וכל זה רק בגלל שמזג אוויר הוא משתנה קל למדידה ולהשוואה עם הבדלים ברורים בין כל אחד מהאזורים, מסבירה אורי. ובדיוק כפי שלמזג האוויר לא הייתה השפעה ממשית על רמת העושר של הסטודנטים, כך, לפי אורי, לצבע העיניים, למשכורת שנתית ובטח לעוד 5 סנטימטר לפה או לשם, לא תהיה השפעה ממשית על הצלחת הקשר ורמת העושר לטווח הארוך. בהקשר זה מביאה אורי מחקר שערכו הפסיכולוגים פול איסטוויק ולוסי הנט. שני החוקרים ביקשו בתחילת הסמסטר מהסטודנטים שלהם לדרג את רמת המשיכה של סטודנטים וסטודנטיות אחרות בכיתה. כשהם ניתחו את התשובות, הם מצאו שמרבית הסטודנטים הסכימו בבחירה שלהם לגבי הסטודנטים והסטודנטיות המושכים ביותר בקורס, היא כותבת. אלא ש3 חודשים לאחר מכן, כשאותם סטודנטים התבקשו לדרג מחדש את המשיכה של חבריהם לקורס, התוצאות כבר היו שונות לחלוטין והרבה יותר מגוונות. התשובות החדשות שיקפו מה שמכונה ערך ייחודי, unique value. מה אתה חושב על מישהו אחרי שעברת מספיק זמן במחיצתו, היא מסבירה. מרגע שבני אדם הפכו, כפי שמסבירה אורי, למוצר צריכה שנמדד בכלים השוואתיים יבשים, אין פלא שהם גם הפכו לסחורה שפתק החלפה גדול תלוי מעל לראשה. יוצאים עם אחד וכבר חושבים על הדייט הבא. נהנים ממישהי, אבל בטוחים שמישהי טובה יותר מחכה לנו באפליקציה. דמיין מצב שבו אתה קונה מעיל יקר שניתן להחזרה בתוך 30 יום. אתה חוזר הביתה ולא מפסיק להתלבט אם להחזיר אותו או לשמור עליו. גם אם בסוף אתה בוחר להשאיר אותו, אתה לא מפסיק לחשוב שאולי עשית טעות. לעומת זאת, אם אתה קונה מעיל במחירת סוף עונה, אתה מיד מתאהב בו. אחרי הכל, מה הטעם לחשוב על החסרונות שלו, אם בין כה וכה אי אפשר להחזיר אותו לחנות, אומרת אורי. כדי להמחיש זאת טוב יותר, מביאה אורי בספרה ניסוי של 2 פרופסורים לפסיכולוגיה מאוניברסיטת הרווארד, דניאל גילברט וג'יין אברט. במסגרת הניסוי פתחו 2 הפרופסורים סדנת צילום, שבה צילמו הסטודנטים במשך יומיים 10 תמונות שונות ברחבי הקמפוס. בסופה של הסדנה התבקשו הסטודנטים לבחור את התמונה שתשתתף בתערוכה מיוחדת. אלא שבעוד לקבוצה אחת של סטודנטים נאמר כי בחירת התמונה שלהם היא סופית, לחברי הקבוצה השנייה נאמר כי כמה ימים לאחר מכן תינתן להם ההזדמנות להחליף את התמונה שבחרו. באופן מפתיע, כפי שעולה מהסקר, אף על פי שניתנה לסטודנטים האפשרות להחליף את התמונה, רק שיעור קטן מהם בחר לעשות זאת. אלא שבאופן מפתיע עוד יותר, כשנשאלו הסטודנטים אם הם שלמים עם התמונה שבחרו, הסטודנטים שיכלו להחליף את הצילום היו פחות שלמים עם הבחירה. במילים אחרות, די היה בידיעה שניתנה להם האפשרות להחליף את התמונה, כדי לגרום להם להיות הרבה פחות מרוצים מהבחירה שעשו. אנחנו מעדיפים שתהיה לנו אפשרות לשנות את דעתנו, מסבירה אורי. להחזיר טלפון שקנינו, להחליף את הטיסה שהזמנו, להשיב אולי לאירוע. אבל מתברר שבדיוק כמו אותם סטודנטים שיכלו להחליף את התמונה שצילמו, אנחנו פחות מחויבים לבחירות שאנחנו חושבים שאנחנו מסוגלים להפוך, ומחויבות היא גורם מכריע לאושר שלנו. זה מזכיר לי שאחרי שעברתי לבית החדש, מצאתי את עצמי בלילה, גולש באתרי נדלן ובודק מחירים של בתים אחרים בשכונה, למרות שהיה לי ברור שאני לא אעבור לבית אחר בתקופה הקרובה. המחקר מצביע על 2 סוגי אנשים בהקשר הזה. הראשון הוא מה שמכונה האדם המקסימלי, maximizer, כפי שמוסבר בספר, אדם בעל ציפיות לא ריאליסטיות מהפרטנר שלו, שאוהב לבדוק ולחקור כל הזמן עוד אפשרויות כדי להיות משוכנע שקיבל את ההחלטה הנכונה. ומצד שני יש מה שמכונה ה-satisficers, שילוב של המילים satisfy ו-suffice, כלומר אחד שמסתפק במה שיש לו. המקסימייזרים משוכנעים כל הזמן שהדשא של השכן ירוק יותר, שקיימת בחירה מושלמת שאם הם רק יחפשו מספיק, הם יוכלו להגיע אליה, ועד שהם לא ימצאו אותה, הם לא יהיו שלמים עם עצמם. המקסימייזרים בטוחים שהם אנשים חכמים מפני שהם תמיד מחפשים את הבחירה הטובה ביותר שתגרום להם להיות מאושרים. אבל המחקר מראה בבירור שהמציאות היא בדיוק להפך. כשאתה משאיר את הדלת פתוחה כל הזמן לאפשרות אחרת, כשאתה כל הזמן מחפש משהו טוב יותר, זה פוגע באופן ישיר ברמת העושר שלך. ה-Satisficers, לעומת זאת, מקבלים החלטה ומאפשרים למוח שלהם לעבור תהליך של השלמה וקבלה של אותה החלטה, באופן שגורם להם להיות הרבה יותר מאושרים. בהקשר זה, מביאה אורי בספרה ניסוי מעניין שערכו שני הפרופסורים לפסיכולוגיה, שינה אינגר מאוניברסיטת קולומביה ומרק לפר מאוניברסיטת סטנפורד, שהציבו דוכן טעימות ריבה בסופרמרקט בקליפורניה. פעם אחת כלל הדוכן רק 6 סוגי ריבות לטעימה, ואילו בפעם השנייה הם כבר הניחו עליו מבחר שלא פחות מ-24 סוגי ריבות שונים. התוצאה? כשהם הציעו מבחר של 24 סוגי ריבות, יותר אנשים ניגשו לשולחן לטעום, היא כותבת. אלא שכשזה כבר הגיע לתשלום בקופה, לקבלת החלטה מעשית ולא רק לטעימות בלתי מחייבות, מספר הקונים מהשולחן שכלל 6 טעימות בלבד היה גבוה פי 10 ממספר הקונים מקרב הלקוחות שניגשו לשולחן ובו 24 סוגי ריבות שונים. כשיש לך 6 אפשרויות, אתה מסוגל לקבל החלטה לגבי אזור ריבה אתה הכי רוצה. אבל כשמדובר ב-24, לעתים קרובות אנשים כבר לא מסוגלים לבחור, מסבירה אורי. אז איך יודעים איזו ריבה לבחור, ואם הריבה שבחרתם היא באמת הריבה הטובה ביותר? איך יודעים אם לעמוד ליד הדוכן ולטעום את כל ה-24, או ש6 טעמים זה מספיק כדי לדעת מה אוהבים? לאלה שלא מסוגלים להחליט, אורי מציעה את האסטרטגיה הידועה בעולם המדעי בשם דילמת המזכירה. זוהי תיאוריה שהגתה קבוצה של מתמטיקאים אמריקאים בשנות ה-50, ושנועדה לסייע לבעלי משרדים למצוא את המזכירה האידיאלית מתוך מאגר גדול של מאות קורות חיים שקיבלו. תיאוריה שאם תרצו ניתן לתמצת במספר 1, 37. לפי אותה תיאוריה, כל מה שמנהל המשרה צריך לעשות זה לספור את המועמדות הרלוונטיות, לראיין 37% מתוכן, לעצור ולבחור במועמדת הטובה ביותר שתשמש לו סוג של קנה מידה למועמדת האידיאלית. ומאותו רגע שהגדיר לעצמו סוג של תו תקן, הוא יכול להמשיך ברעיונות עד שיפגוש את המועמדת הראשונה שתהיה טובה מזו שהגדיר כקנה מידה למזכירה ראויה. מאחר שבדייטים, בניגוד להעסקת מזכירה חדשה, אף אחד לא מקבל מאות קורות חיים למייל, אורי מפנה את הקוראים לספרם של החוקרים בריין קריסטיאן וטום גריפית, אלגוריתמים לחיות על פיהם, שבו הם מציעים יישום מעט שונה של אותה תיאוריה. אם חיפוש בן הזוג מתחיל בגיל 18 ונמשך עד גיל 40, אז 37% מפרק הזמן הזה הוא גיל 26.1, הגיל שבו אתה עובר משלב החיפוש לשלב הדילוגים, הם כותבים בספרם. במילים אחרות, 8 שנים של דייטים שוטטות באפליקציות השידוכים, לייקים מפה, פגישות משם, ובעיקר מספיק מידע כדי לגבש סוג של קנה מידה, שלפיו תוכלו להמשיך לחפש. קיצוני? מכני? קר? ככה זה כשהחיים הפכו למנוע חיפוש אחד גדול, וממילא מה שעשינו עד היום לא עבד יותר מדי. אחרי הכל, כפי שהיא כותבת בספרה, קרוב ל-50% מהנישואים בארצות הברית מסתיימים בגירושים או בפרידה, כשעוד 4% מהזוגות הנשואים מעידים על עצמם שהם אומללים זה עם זה. את מותחת ביקורת על אפליקציות היכרויות, אבל משמשת כראש צוות באפליקציית היכרויות הינג'. איך זה מסתדר? ההבדל העיקרי בין הינג' לבין שאר אפליקציות היכרויות תמון בסלוגן של הינג', נועדה להימחק. האינטרס המרכזי של יתר האפליקציות הוא לצרף אליהן כמה שיותר לקוחות חדשים שישארו מנויים למשך כמה שיותר זמן. בהינג' לעומת זאת, המטרה היא שתצטרף, תמצא שידוך ותמחק את האפליקציה. הבדל נוסף, כפי שהיא מסבירה, הוא שבניגוד לטינדר למשל, הרי שבהינג' אתה לא יכול לרפרף על מאות פרופילים שונים, לסמן וי או לייק לפרופיל שמוצא חן בעיניך ולהמשיך הלאה, אלא אתה נדרש להיכנס לפרופיל עצמו ולכתוב כמה משפטים אישיים בתגובה לתמונה או למשהו שמצא חן בעיניך באותו פרופיל. העדות הטובה ביותר להצלחה של הינג' היא העובדה ש-25% מהאנשים שמבקשים להצטרף אליה לא מסיימים את תהליך ההרשמה. היא אומרת, אין להם זמן או סבלנות להעלות לפחות 6 תמונות, לתאר את עצמם בצורה רצינית ולענות על כל מיני שאלות כמו הרעיון הכי גרוע שהיה לי בחיים וכולי. עבור כל אפליקציה אחרת, העובדה ש-25% פורשים תוך כדי ההרשמה הייתה מהווה בעיה. אלא שמבחינתנו מדובר בסימן להצלחה. אם אתה לא מוכן להשקיע את הזמן לענות על שאלות וליצור פרופיל כמו שצריך, אז אתה כנראה לא מספיק רציני. מה צריך לדעת בשביל לא למות לבד? כתבתו של צח יוקד ניו יורק. הקריינית, יפעת ניב ברק. מתוך הארץ, מתאריך 18 בפברואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה.